אם כן, רבי נהוראי אומר, רבי נהוראי אומר, הווה גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימו בידיך, ואל בינתך אל תשען. טוב, יש פה, באופן כללי, עידוד במשנה הזאת, עידוד לזה שאדם ישמש את רבותיו ולא יסמוך על דעת עצמו. כן, זה מה שנאמר. כן, אל בינתך אל תשען, אל תחשוב שהתורה תבוא אחר, אתה צריך לעמול. ואתה צריך גם ללכת למקום שבו מלמדים. הווה גולה למקום תורה. אפשר להבין את זה, שזה תלוי במצב של האדם. יש אדם שהתורה, הוא גר בשכונה של הישיבה, אז הוא לא גולה למקום תורה. יש אחד אחר, הוא גר רחוק מהישיבה, אז הוא צריך לגלות. אבל נראה שיש פה משהו מהותי, שהתורה דורשת גלות. כי התורה איננה מן העולם הזה. לכן, אם אני רוצה לזכות לתורה, אני צריך לעקור את השורשים הקושרים אותי לעולם הזה. לכן צריך לגלות במקום תורה. ומה זה מקום תורה? זה מקום שבו יש מי שמלמד את התורה הזאת. זאת אומרת, איפה שיש רב. אין לך רב, זה לא נקרא מקום תורה. זה נקרא מקום שבו אנשים מקיימים תורה, מצוות וכו', אבל זה לא מקום התורה. ואל תאמר, זאת אומרת שהתורה היא בלי קביעות מקום. כלומר, מי שאחוז במקומו, איננו יכול להיות אחוז בתורה. כי המקום שלך קושר אותך אל הטבע, והתורה היא מעל הטבע. כן.
הערך של תורה יותר מהערך של ארץ?
האם הערך של תורה הוא יותר מהערך של ארץ? לא. אבל אם אתה רוצה לזכות לתורה, אתה צריך לעקר מן הארץ. זאת אומרת, התורה היא מעל הטבע. לכן, כשאדם בשלב קניין התורה שלו, הוא חייב לגלות. מובן? יש, למשל, מצאנו אצל הקדמונים, שלפעמים היו לומדים בישיבה, לפעמים בעמידה, לפעמים בהליכה. ואנחנו רואים שכשלמדו בעמידה, זה כשהם למדו משנה. כשאנשים היו לומדים משנה, היו עומדים. כלומר, הרב היה יושב, אבל התלמידים היו עומדים. כשהיו לומדים תלמוד, כולם היו יושבים. כן? המקום שבו לומדים את התלמוד נקרא ישיבה. מטיבתא, מקום שבו צריך לשבת. איך אומרים בעברית שלנו? להתיישב בדבר. צריך לחשוב על זה, צריך להתיישב. כן? כי זה דורש ריכוז. אבל מצאנו שחכמי הזוהר היו לומדים בהליכה. הם היו הולכים ממקום למקום. כן, הרבה פעמים הזוהר אומר, רבי פלוני ורבי אלמוני, הוו, אזלה, באורחה. היו הולכים בדרך. ותוך כדי הדרך היו אומרים סתרי תורה. מסביר רבי אברהם אזולאי, בספר חסד לאברהם, שזה משום שסתרי תורה הם באים ממקום כל כך גבוה שמוצאים את האדם ממקומו. כלומר, אתה לא יכול להישאר במקום. הסתרי תורה כאילו דחפו אותך. בדבר דומה מצאנו, להבדיל בין ישראל לעמים, אצל תלמידי אריסטו. שתלמידי אריסטו היו מכונים בשם פריפטטים, משום שהם היו מהלכים. הם היו מהלכים בתוך הגינות של הליקאון, הבית ספר של אריסטו, ושם היו עוסקים בסתרי ההוויה, במשנות המטאפיזיות האריסטוטריות שלהם. כלומר, רואים שכשאתה בא לעסוק בדבר גדול, שהוא ביסודו של עולם, אתה צריך במידת מה לצאת מן העולם. לכן, הווה גולה במקום תורה. כן? מה זה אומר הלכה למעשה צריך לגלות? צריך לגלות, מה זאת אומרת? זה מה שזה אומר, הלכה למעשה. גואל אדם לא יכול לנקום בבית המדרש. למה? מה זה קשור? זה כאילו שהוא כבר גלה. כן, הוא בבית המדרש, אז הוא בגלות. נכון, יש בזה משהו. זה אומר שצריך לגלות, מה זאת אומרת?
מה זה אומר לגלות?
מה פירוש המילה לגלות בעברית? את יודעת עברית? מה פירוש המילה לגלות בעברית? נו, אז למה? לצאת מהמקום שלו שלי? לא.
לצאת מהמקום שלי.
לצאת מהמקום שבו אני נמצא. נו, אז למה אני צריך הסבר אחר? בסדר? דבר פשוט, זה מה שכתוב. מה זה אומר עלינו? זה אומר שצריך לגלות למקום תורה. מה הפירוש לגלות? את יודעת מה הפירוש המילה לגלות? מה זה לגלות? מה זה לגלות? לעבור מקום. אז מה זה לגלות במקום תורה? אהו. זה בדיוק אומר מה שזה אומר, שצריך לגלות למקום תורה. מה לא ברור בזה? כן, בבקשה.
שהתחיל גלות אדום, שהתחיל גלות אדום. הסיבה הייתה שלא נשאר...
רק שנייה, לא. אני עוד לא הבנתי את השאלה. כלומר, מה כל כך מוזר? זה מה שתגידי, למשל, צריך לאכול תפוח. תשאלי אותי, מה זה בשבילי לאכול תפוח? אז אין לי הסבר אחר מאשר לאכול תפוח. אז אם הסברנו שלגלות פירושו לעבור ממקום למקום, אז מה יכולה להיות המשמעות של לגלות למקום תורה? כן, למה שזה לא יהיה הפירוש? זאת אומרת, למה בכלל יש פה שאלה? הרי זה מה שהמילים האלה אומרות. נכון? כן. בבקשה. אבל... זה הוא היה לפניך, כן.
כשאנשים גלו, כשיהודים גלו מארץ ישראל בגלות האחרונה, בגלל שלא נשארו מלמדי תורה בארץ, קשה ללמוד תורה בארץ?
יש במסכת סנהדרין. כל מי שאין בו דעת, לסוף גולה. שנאמר, לכן גלה עמי מבלי דעת. זאת אומרת, אם הייתה לנו דעת, אז לא היינו צריכים לגלות. כיוון שלא הייתה לנו דעת, יצאנו למקום אחר לחפש את הדעת. לכן המקום הראשון שבו הקמנו ישיבה בחוץ לארץ היה נהר דעה. הלכנו לחפש את הדעת שלא מצאנו במקום אחר. נהר דעה. כן? מקום בבבל, שקוראים לו נהר דעה. כן, בבקשה.
אבל אדם... שפעם עבר מקום, אז הוא
כבר
גלה למקום תורה, מתי
המקום הוא... לא, אם הוא גלה, לא, אדם שעובר דירה לא נקרא שהוא גלה למקום תורה, זה אומר שהוא גלה, נכון? עכשיו תלוי לאן הוא גלה, אם הוא גלה למקום תורה, זה נקרא שהוא גלה למקום תורה, אם הוא לא גלה למקום תורה, זה נקרא שהוא לא גלה למקום תורה.
אז אחריו הוא יכול להישאר שם כל החיים?
אם הוא יכול להישאר במקום תורה שאליו הוא גלה, כל החיים? זאת השאלה באמת. כי למשל, מצאנו שאצל גדולי החכמים שלומדים מקום אחד, אחר כך עוברים מקום אחר. כן? בבקשה.
לכאורה יש מדרגה של האידרה, ששם עוד כן יושבים.
באידרה ישבו, זה נכון. באידרה ישבו. למה? כי זה לא היה הסוד שלהם, זה היה הסוד של רשב"י. כשרבי יוסף ורבי יהודה אבו עזלי באורחה, הם אמרו סודות שלהם. אבל כשרשב"י גילה להם, זה למעלה מדרגת המלא הם לא יבינו, נכון? כן.
אז הרב היום אם יש מקום תורה שהוא בחוץ לארץ, שגלו אליו, אז מה יש עניין לעלות לארץ, אלא הם גלו למקום של תורה?
כלומר, אתה צודק שכשאדם צריך ללמוד תורה, הוא פטור מלעלות לארץ ישראל. הלכה מפורשת. שמותר לצאת לחוץ על הארץ בשביל ללמוד תורה. אז תגיד, אבל אני יכול ללמוד תורה בארץ? לא. כי לא מכל אדם, אדם זוכה ללמוד. אני לא מסכים מה שאתה אומר. אתה אמרת שכתוב בתורה של הרב קוק שהתורה של ארץ ישראל זה משהו אחר, לא כמו התורה של חוץ לארץ. אני לא מסכים עם המשפט הזה.
שקיום תורה בארץ ישראל.
אמרת שכתוב בתורה של הרב קוק שקיום תורה בארץ ישראל זה יותר מקיום תורה. אתה אומר שזה כתוב במשנת הרב קוק שתורת ארץ ישראל יותר גדולה מתורת חוץ לארץ. שקר וחזר. זה לא הרב קוק שאמר את זה, זה חז"ל שאמרו את זה. בסדר? חז"ל אמרו, ולא רק הרב קוק אומר את זה, אלא כל גדולי ישראל, לכל דורותיהם, מכל החוגים, כולל החרדים והאנטי-ציונים, מסכימים שתורת ארץ ישראל גדולה מתורת חוץ לארץ. אבל לא מכל אדם, אדם זוכה ללמוד תורה. כלומר, יכול להיות שיש בארץ ישראל מישהו שמלמד אותי תורת ארץ ישראל, אבל אני לא מבין אותו. לעומת זה, יש מישהו בחוץ לארץ, אמנם זה רק תורת חוץ לארץ, אבל אני מבין אותו. ממנו אני יכול ללמוד תורה. לכן מותר לצאת לחוץ לארץ כדי לקבל תורה ממנו. בסדר? אם זה לכל החיים, ודאי אסור. אבל כתוב, גדול תלמוד תורה מבניין בית המקדש, שכל זמן שברוך בן נריה היה קיים, לא עלה עזרא מבבל. ברוך בן נריה היה תלמידו של ירמיהו הנביא, היה זקן מאוד, והוא לימד תורה לעזרה. ועזרה לא הלך עם זרובבל, בן שאלתיאל וכל אלה שעלו. הוא חיכה 7 שנים אחרי שנבנה המקדש, רק אז הוא עלה. למה? כי עד אז הוא למד תורה אצל רבו. נשאלת השאלה, למה ברוך בן נריה לא עלה? הגמרא אומרת שהוא היה כל כך זקן וחולה, שאי אפשר אפילו היה לשאת אותו בעגלה. זה היה מזיק לו. לכן לא הייתה ברירה לעזרה הסופר, אלא לחכות. בסדר? כן.
יכול להיות
שהקושי
במילה
גלות
זה שיש בה יותר מאשר מעבר סתם? כי אם אני אחיה את המקום
חושב באירופה, באמריקה, באירופה, במקום אחר, זה לא ממש גלות. זה כן ממש גלות. כי ברגע שאדם נעיקר ממקומו, הוא גולה. כלומר, משהו באחיזה שלו, בריאליה, נהרס. איך כתוב? מואב בגלות לא היה, על כן טעמו לא פג, וריחו לא נמר. כך אומר ירמיהו, נכון? מדוע לומר שהליכה בדרך כבעלי הסוד היא גלות מן העולם? אולי היא התחברות לעולם? לא. כי התחברות זה כשאדם קבוע במקומו. כמו שאמר רבי אליעזר, אדם שאין לו קרקע אינו אדם. האדם זה 3 דברים. איש, אישה ואדמה. כן? זה 3 דברים ביחד, זה האדם. לכן כשאדם עובר ממקום למקום, סימן שהוא לא שייך לשום מקום. הוא נאמר ככה, אדם ששייך לכל המקומות, לא שייך לשום מקום. פעם שמעתי מהרב אשכנזי, איפה נמצאת המולדת של הקוסמופוליטים? מה? לא, בשדות התעופה. כלומר, שדות התעופה זאת מולדתם של הקוסמופוליטים. מה? בדיוטיפו. כן, בדיוק. זה המקום שבו הם חיים. אין אחיזה. לא. כן. אז זה הווה גולה למקום תורה, שהתורה היא למעלה מן העולם הזה, לכן היא דורשת מן האדם גלות. זאת אומרת שאין קביעות מקום בתורה. ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידיך. כלומר, אל תסמוך על החברים. כן? תראה, אני לא צריך כל כך הרבה ללמוד תורה, חבר שלי, כשאני אצטרך הוא יגיד לי. איך תדע איפה יהיה החבר שלך, איך תדע אם תבין אותו. זאת אומרת, אדם צריך לקחת את התורה כאילו היא אחריות שלו, שלא יחכה לזמן אחר. אין קביעות זמן בתורה. כל הזמן אדם צריך ללמוד תורה. ועל בינתך אל תשען שאין קביעות לתורה בנפש. שאמר, אדם יאמר, הנפש שלי היא תורה. יכול להיות אדם שיאמר כזה, אני למדתי כל כך הרבה, שהשכל שלי זה שכל של תורה, לכן אני כבר לא צריך ללמוד, כי אני מתוך עצמי מוציא דברי תורה. כמו שמצאנו כמה גדולי ישראל שבאמת אמרו סברות לפעמים בלי מקור. אבל הם ידעו שהסברה שלהם היא סברה של תורה. שלהם אפשר להישען על זה. זה אומר, על בינתך אל תישען. כלומר, יש פה עזרה בין אדם למקום שצריך לגלות למקום תורה. רבו נקרא מקום. ויש בעזרה בין אדם לחברו. אל תאמר שיתבוא אחריך שחבריך יקיימו בידיך. ויש הזרה בין אדם לעצמו, אל בינתך אל תישען. אל בין אדם לעצמו. במילים אחרות, התורה ניתנת רק למי שיודע לגלות בכל מובן, בכל המלוא המובן של המילה. צריך לגלות אל המקום, לגלות מגלות אל חברו או מחברו, ולגלות מעצמו, אל בינתך אל תישען. כן, בבקשה. למה לא כתוב חוכמה? חוכמה זה מה שאדם קנה. בינה זה הדרך לקלוט את החוכמה. האמת היא שיש פה גם רמז יותר עמוק. יש רמז לטעות אפשרית, שאדם יטעה, יבלבל בין בינה לבין המקום. כן, משל היה יהודי אחד באמסטרדם שהתבלבל בזה. הוא חשב המלכות זה הבינה, ולכן הוא נהיה פנתאיסט, כן? זה ספינוזה, זה היסוד של הטעות שלו, ועל זה נאמר, ואת בינתך אל תשאל, אל תשאלו על כל זה שאל. הלאה. כן. מה זה לא... לא. אתה אומר שכשאני מלמד אותך, אתה נשען על בינתך, זה נכון. אבל יש, אתה משווה. אתה קודם כל שומע מפי הרב, ומשווה עם החברים, ואחר כך מעלה ספק האם הבנת נכון. ואז רק אז אתה יכול להגיע למסקנה שככה האמת ולא אחרת. כן? כלומר, ולא בינתך הראשונה, כיוון. כן. כן, בבקשה. למה בינתך ולא חוכמתך? החוכמה זה מה שכבר קניתי. הבינה זה הכלי שמאפשר לי לקנות את החוכמה. עכשיו, יש עוד משמעות לזה שאפשר גם להתבלבל בין הבינה לבין המקום, ולחשוב שהמקום הוא הבינה. הוא היה גם איזה יהודי באמסטרדם שהתבלבל בדבר הזה, והוא חשב שהמלכות היא הבינה, ולכן היא הפנתאיסט, אל תשאלו על זה שאלה. פשוט, כל מה שאמרתי עכשיו, זה בדיוק מה שאמרתי, אחרי שהיהודי היקר שיושב פה שאל את אותה שאלה ששאלת. ואפילו חזרתי על שאלתו. טוב, אבל כשחזרתי על שאלתו, טוב, הלאה. משנה תדבב, תלוי לפי המהדורות, במהדורה שלי זה משנה תדבב. רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. מה פירוש הדבר אין בידינו לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים? קודם כל יש פה הנחת יסוד, שהרשעים הם בשלווה ושהצדיקים הם בייסורים. אולי יש צדיקים דווקא בשלווה ויש רשעים וייסורים. מה? אז אתה אומר שזה פה לא בא להגיד את כל הקטגוריות, כי הרי אנחנו יודעים שיש ארבעה סוגים, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. אז פה לכאורה מה שמדבר עליו רבי ינאי זה רק על רשע שטוב לו ועל צדיק שרע לו, אבל הוא לא שולל את קיומו של צדיק שטוב לו או של רשע שרע לו. ככה אתה אומר. זה אפשרות. יש אפשרות אחרת שהוא באמת שולל את המציאות הזאת. הוא לא חושב שאין צדיק שטוב לו ואין רשע שרע לו. כן? זה ההגדרה המעניינת. הייתכן שבאופן מוחלט אצל רבי ינאי, הרשע תמיד טוב לו. טוב לו במובן לא שטוב, אלא במובן של שלווה. טוב לו עם השלווה הזאת. כלומר, הוא מרגיש מצוין עם זה שהוא רשע.
הוא כותב
שאלה מה זה אין בידינו. אין בידינו עוד לא הסברתי. עכשיו, אני אמרתי שגם אין צדיק שאין לו ייסורים. כי איך אפשר שהוא צדיק ואין לו ייסורים? הרי מציאות העולם מייסרת אותו. גם אם הוא אישית, ממצד גורלו הפרטי, מרגיש מצוין, מה שלומך, אדוני הצדיק, מצוין, אין לי בעיות, נכון. אבל צרת העולם מייסרת אותו. כל זמן שהעולם לא מושלם, מה? צרת העולם, יש הרבה צרות בעולם. למשל, דרסו חתול, או יש פיגוע בגלסגו, או חטא אדם הראשון לא תוקן, או התורה נשכחה. כל זה צרות גדולות. גירשו יהודים מגוש קטיף. אפשר לעשות רשימה. אפשר לעשות כל עיתון, פחות או יותר כל שורה זה צרות העולם. כולל הדברים שהעיתון אומר עליהם שהם טובים. שזה בדרך כלל לא צרה. יש פה שאלה. כבוד הרב, היום הרבה מאיתנו במקום שנהיה גולים, אנחנו גולשים. האם במובן זה איננו מקיימים את הציווי? עלינו לגלות פיזית אל בית המדרש? בוודאי, צריך לגלות פיזית אל בית המדרש. כי הגלישה איננה הדרבה. זה בבחינת התורה תבוא אחריך, שחבריך יקיימו בידיך. זה בדיוק מה שאמרו לך שלא. כן? הגלות יוצרת נתק. נתק מן ההרגלים, וזה מה שחשוב. לכן נראה לי שאי אפשר לוותר על הגלות הכיפשוטו. רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים, אם כי יש בזה קצת, כי ברגע שאני גולש, אני באמת נפגש עם עולם שאיננו עולמי. יש בזה צד מסוים. כן, שידור הטלוויזיה הראשון שהיה בעולם היה מסע. כן? שידרו מסע. כן? זה היה, והקריינית אמרה, עד עכשיו נסיעה למרחקים, זה היה דבר יקר. עכשיו כל אחד יכול. אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מסודר הצדיקים. אז מה הפירוש הביטוי אין בידינו? אז אפשר לפרש בצורה פשוטה, אין לנו. אבל מה זה אין לנו? יש כאלה שכן. אלא הכוונה אולי, אם נגיד אין לנו, אין לנו ייסורי הצדיקים ואין לנו שלוות הרשעים, הכוונה שהעולם שלנו הוא עולם בינוני. זה העולם שבו אנחנו שקועים מאז שפסק התנ"ך. כלומר, מאז שפסקה הנבואה, אנחנו בעולם בינוני. לכן האיסורים שלנו זה לא איסורים, והשלווה שלנו זה לא שלווה. אז אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מאיסורי הצדיקים, לכן אתה לא יכול להבין את הנהגת השם. אבל היותר פשוט זה שאין בידינו משמעותו, אין אנחנו מבינים. כמו בגמרא כשאומרים בארמית, לא הווה בידי, הכוונה לא הבין. אין אנחנו מבינים למה יש רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. השאלה היא שהדבר הזה הוא לא פשוט, מה זה אנחנו לא מבינים? אנחנו רואים בגמרא במסכת ברכות, מובאת ברייתא, שבה אנחנו רואים שחכמים ורבי מאיר נחלקו בדבר הזה. כן, שכולם מסכימים שמשה רבנו כשהוא אמר, הודיעני נא את דרכיך, שאל את הקדוש ברוך הוא את שאלת הרע. מדוע יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. רק המחלוקת שיש בין רבי מאיר לחכמים זה האם הוא קיבל תשובה או לא קיבל תשובה. חכמים אומרים שהוא קיבל תשובה. וגם לא רק זה שהם אומרים שמשה רבנו קיבל תשובה, אלא גם אומרים מהי התשובה. התשובה היא כפולה. צדיק וטוב לו זה צדיק גמור, צדיק ורע לו זה צדיק שאינו גמור. רשע וטוב לו זה רשע שאינו גמור, רשע ורע לו זה רשע גמור. הסבר שני, צדיק וטוב לו זה צדיק בן צדיק, רע צדיק ורע לו זה צדיק בן רשע. רשע וטוב לו זה רשע בן צדיק, רשע ורע לו זה רשע בן רשע. ורבי מאיר חולק על זה, אומר לו, התשובות האלה לא מספיקות, לא קיבל תשובה. אז אולי רבי מאיר ורבי ינאי מסכימים, כלומר כשרבי ינאי אומר אין בידינו, הוא נוקט כדת רבי מאיר ולא כדת חכמים. זה אפשר. אבל יש דבר שלא מובן. מאיפה חכמים לקחו את התשובה הזאת שהם אמרו במסכת ברכות? הרי אנחנו אומרים צדיק בן צדיק שסובל, ואנחנו צדיק בן רשע שלא סובל. ואנחנו רואים צדיק גמור שסובל, וצדיק שלא גמור שלא סובל. כלומר, המציאות לכאורה הולכת נגד דברי חכמים. מובנת השאלה? הגמרא אומרת, צדיק בן צדיק זה צדיק וטוב לו. צדיק בן רשע זה צדיק ורע לו. בואו נסתכל במציאות. הצדיקים שטוב להם, הם כולם צדיקים בני צדיקים, והצדיקים שרע להם זה צדיקים בני רשעים? נכון? אז כך שהמציאות סותרת את התשובה של חכמים, ברור? אותו דבר לגבי צדיק גמור וצדיק שאינו גמור. אנחנו לא רואים קורלציה מדויקת בין הדברים. בזכות השידורים באינטרנט מכון מיר אני מצליחה ללמוד. לולא היו שידורים כאלה לא הייתי מגיע ללימודים. איני גולה למקום תורה. ובכל זאת אני לומדת. ותודה לאל, ותודה לאל. אריה, מה המשך? נו. ותודה לאל. שיש ערוץ לימודים כזה. נכון. אני לא אומר שמי שלא גלה למקום תורה לא למד תורה. אני רק אמרתי שזה מעלה נוספת. אשרי מי שזכה לגלות למקום תורה. לא אמרתי שחייבים ושמי שלא גלה למקום תורה, זהו, גמר, הלך עליו. לא, לא אמרתי את זה. לא, שלא לתפוס אותי ככה. עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. כן? אז יוצא לפי זה שהמציאות סותרת את דברי חכמים. אז למה התכוונו החכמים כשאמרו צדיק גמור, צדיק שאינו גמור? ודאי שלא ייתכן שהם התכוונו כפשוטו. מובן את השאלה שלי? מה?
קודם כל, אנחנו יודעים מה זה צדיק גמור?
זו, זה שאלה מה זה צדיק גמור. למה מתכוונים? אלא בפשטות. מה אתה רוצה? לא, הם מדייקים את זה לפסוקים שם. אם קיבל תשובה או לא. והראית את אחורה, לפני לא יראו, איך להבין את זה. מה? כן, אז השאלה היא מה הם התכוונו, מאיפה הם לקחו את התשובה הזאת, צדיק גמור, צדיק שאינו גמור, מאיפה לקחו דברים כאלה? כן? אלא ברור שהם התכוונו למשהו אחר לגמרי. מה זה צדיק גמור? זה צדיק שגמר. הוא גמר את התיקון שלו. צדיק שגמר את השליחות שלו בעולם, אז באמת טוב לו. גם אם באים עליו ייסורים, אגב. טוב לו. כי הוא כבר מחוץ לבעיות העולם. לעומת זה, צדיק שאינו גמור, כנראה שלא גמר את העבודה שלו. עכשיו, מה זה צדיק בן צדיק? זה לא צדיק שאבא שלו היה צדיק. מה? זה צדיק שהיה צדיק גם לפני כן. לפני שהוא הגיע לעולם הזה, הוא כבר היה צדיק. או? אבל, מה? אה? הייתה לו עוד שליחות. מה? הוא בא מאחר פעי צדיק, חזר עוד פעם צדיק, אז אין לו בעיות. לכן טוב לו. אבל עכשיו הוא צדיק, אבל בגלגול הקודם הוא היה רשע. אז הוא צדיק בן רשע. אז הוא משלם עכשיו על מה שהיה בגלגול הקודם. למה הוא חזר? כן, כמו שהוא שאל לפני כן ואני עניתי לו. נכון? צדיק בן צדיק, אז כמו הוא כבר היה צדיק, למה הוא חזר? זה הוא שאל אותו, זה לפני כן, נכון? מה הייתה התשובה שעניתי? הייתה לו עוד שליחות. ההפך. נאמר ככה, אתה יודע, אומרים, צדיקים, הקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם מיום ליום. זאת אומרת, אדם נולד בכף בתמוז, נפטר בכף בתמוז. כן, צדיקים, ככה הקדוש ברוך הוא מסדר להם. למה הוא מסדר להם ככה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, רואים שאתה, כשהגעת לעולם בכף בתמוז, כף בתמוז זאת הייתה שליחות מיוחדת. רואים שאתה יצאת מזה לא רע. כן? באמת, כל הכבוד, הצלחת, כף בתמוז, זה שליחות טובה. אז כדאי שאת השליחות הבאה תתחיל עוד פעם מכף בתמוז, רואים שזה הולך לך. מה שאין כן, כף בתמוז, תשמע, מה שעשית מהחם שלך זה לא הכי מוצלח. טוב, אז ננסה עכשיו ביוד בסיוון. כן? נראה, אולי זה הפעם ילך. או? זה הכוון. כן? האם אפשר להצביע על צדיק שהיה לו טוב? כן. כן, היה. צדיק וטוב לא היה. למשל, יצחק אבינו. יצחק אבינו זה אחד שטוב לו. איך יודעים את זה? למשל, הנה. בזמן שיוסף נמכר, יעקב אבינו היה נורא מסכן, בכה. בכה משהו משהו, למה? הוא חשב תערוף תורף יוסף. כן, חשב שיוסף מת. כתוב, כי ירד אל בני אבל שאולה, ויבק אותו אביו. מה זה ויבק אותו אביו? לכאורה היה צריך להיות שיעקב בכה, צריך להגיד ויבק יעקב עליו. אלא חזל אומרים שיצחק היה עדיין בחיים, והוא ידע את האמת שיוסף חי, אז הוא בכה על זה שיעקב בוכה. לא, טוב לו. הוא מבסוט מהבכי הזה. זאת אומרת, הוא יודע, הכל בסדר. יוסף חי ועוד יחזור, והכל משחק מחור. קצת כואב שכואב לו. אבל הוא מבסוט מזה שיש הכאב הזה של יעקב. הוא יודע שגם לבכי של יעקב יש משמעות. מובן? כן, הצדיק וטוב לו זה יוצא מן הכלל, כי הוא בעצם כמעט ולא בעולם הזה. כאילו הוא רואה את כל המציאות בהשקפה כוללת. אז אין לו בעיות. יכול להיות צדיק וטוב לו, אבל זה הנדיר. ברור? מה הבעיה? אם הוא צדיק, הוא מאמין שהכל לטובה. ככה אתה אומר. הכל מהשם, הכל לטובה. רגע, אם הוא צדיק, אז הוא לא צדיק. אז הוא אומר, אם הוא צדיק, הוא מאמין שהכל לטובה, ולכן יכול להיות, איך יכול להיות רע לו? נכון? תשובה, כיוון שהוא יודע שהכל לטובה, לכן רע לו. כי יודע, סליחה, אני באמצע לתשובה, אני קשה לי לענות, אני לא יכול להגיד את כל חלקי המשפט בבת אחת. כן, צדיק, כיוון שהוא יודע שהכל לטובה, לכן רע לו, ויש שזה רק לטובה, זה לא טובה. כשאני אומר, גם זו לטובה, משמע שעכשיו זה רע. כלומר, הידיעה שזה לטובה, באה מתוך הכרה עמוקה מאוד שזה רע עכשיו. אבל אני לא רואה את זה. הקדוש ברוך הוא לא טוב ואין רע. אבל אני רואה את הרע. יש בתי חולים, יש בתי קברות, יש בתי כלא. הרי שהרע המציאותי והסבל העולמי לפניך. ולא עוד אלא שנמנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא. גדולי ישראל אמרו את זה. רע להם. נכון? איך אמר ירמיהו הנביא? הרור היום שילדתי נעימי. כן, זה טוב מאוד. אני בעד השאלות האלה. אני מבין. אבל הידיעה שהכל בשליטה וכולי וכולי, איננה יכולה ליטול ממני את אנושיותי. אם זה נוטל ממני את אנושיותי, אז אני כבר לא מי שהקדוש ברוך הוא ברא. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותי אדם. וכיוון שברא אותי אדם, אז הוא ברא אותי עם רגשות של האדם. למשל, כתוב, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. כן? מה זה אומר, ויאמר אליו אברהם? מסביר הרב קוק, שהקדוש ברוך הוא רצה שאברהם, בשעה שהוא עושה את העקדה, יהיה כל כולו אברהם, שלא יחדל מכל התכונות האנושיות שלו. מובן? זה גם מה שנאמר ברבי עקיבא. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה בכל נפשך? אפילו נוטל את נפשך. לכן רבי עקיבא, כשהוא הקריב את עצמו כביכול, כלומר סרקו אותו בסריקות של ברזל, אז הוא כאב לו. זה כאב. המסריקות של ברזל זה כואב. אבל זה בדיוק היה העניין של הנפש. הוא נתן את נפשו, את הרגשות שלו, לא את הנשמתו. נשמתו זה ברור. מובן? טוב, זה מלאכה לא פשוטה, בגלל שמרוב השפעה של חסידות וצדקות, של כמה מגדולי עולם שבאמת היו מעל העולם הזה, קשה לנו לשכוח שישנה שליחות לחיות את חיי העולם הזה בשלמות. מובן? ולכן גם הצער, יש הלכות אבילות למשל. הלכות אבילות. למשל בתשעה באב. גם הצדיקים הגדולים בוכים בתשעה באב, ואפילו רבי עקיבא. כן? מעניין למה הוא היה בוכה בתשעה באב, אבל כנראה שהוא היה עושה. טוב. אסור להיות בעצבות. עצבות זה דבר חמור מאוד. אסור להיות בעצבות. צריך להיות בצער, אבל בעצבות? זה משהו אחר לגמרי. עצבות, הכוונה סוג של ייאוש. צער, הכוונה שזה כואב. למשל, אם נאמר לאדם שנמצא במצב של מחלה קשה, אומרים לו הרופאים, תראה, הסיכוי שלך לחיות הוא קטן, אבל אנחנו פיתחנו תרופה. אנחנו לא יודעים, זה ניסיוני, תיקח את זה. אם בעוד שעתיים יש לך כאבי בטן עזים, זה סימן שאתה מתרפא. עוברים שעתיים, יש לו כאבי בטן עזים. אז כל הכאבים מתוקים לו מדבש. כי אז ברור לו שהוא מתרפא. מה שאין כן, אם אין לו כאבים אחרי שעתיים, אז הוא עצוב נורא. בסדר? האם יש קשר בין דרך הסתלקותו של צדיק מהעולם הזה לבין מידת צדיקותו בעולם? למשל, אם אדם נרצח חלילה, הוא נפטר בשיבה טובה בשתתו. האם זה מעיד על מידת צדקותו? כן, ודאי. זה אומר משהו. זה אומר. כן? לפעמים זה אומר לטובה, לפעמים זה אומר לרע. אבל זה אומר. לא, למשל, הגמרא שואלת, על רבי חנינה בן תרדיון. רבי חנינה בן תרדיון, עמודי עולם, אז למה נשרף? הגמרא מחפשת מה הייתה הסיבה. מה קרה לו שנשרף? מוצא תשובה אגב. על סימן שיש קושי בדבר. אתה להבין למה הוא נשרף.
כן. מה זה אומר שיש פטליסטיות ביהדות, אם צדיק ברע לו, צדיק ברע לו, ורשע וטוב לו?
למה אתה אומר זה פטליסטי?
חייב להיות
שיהיו צדיקים שטוב להם, וחייב להיות שצדיקים שירע להם. אבל מי ביקש ממך להיות הצדיק הזה או הצדיק הזה, זה אתה בוחר. אפילו אתה בוחר להיות צדיק או רשע. הקטגוריות קבועות, אבל איפה אני אהיה בתוך כל זה, זה אני בוחר.
אבל האיסורים באים
זה לא לגמרי פשוט מה שאתה אומר, שהאיסורים באים. הם באים בגלל שהאדם נתן להם להיכנס. זאת אומרת, הוא לא עשה מה שהיה צריך בזמן, אז אחר כך באו היסורים כדי להשלים מה שהוא לא השלים.
גם הצדיקים?
ודאי, גם אצל הצדיקים, אלא אצל מי. כן. איך היסורים משלימים משהו? אני אסביר, זה פה שאלה מעניין. כי הגמרא אומרת, יסורים ממרקין כל גופו של אדם. הפירוש גופו של אדם? עצמו, כן? עצמו של אדם, כן? כמו שאומר, גוף הדבר, גוף הדעובדה יחייבה. אז משום שאם נגיד, אם אדם חסר לו שכל, אז מה הוא עושה? הוא לומד, משכיל. אדם חסר לו רגשות, אז מתקן את המידות שלו, יש לו רגשות נכונים. אדם חסר לו בריאות בגוף, עושה התעמלות, יש לו בריאות הגוף. כלומר, יש הרבה פעולות שבאות להשלים חלק זה או אחר של האדם, של נפש האדם וכו'. ויש דברים שצריכים לגעת בעצמותו של אדם. זאת אומרת, אי אפשר להשלים את מה שהוא צריך להשלים, לא בשכל, לא בגוף, לא ברגש, אלא הוא זקוק לשינוי בזהות. אז הייסורים משנים את הזהות שלו. לא, הצורך שהיה לו לשנות את זהותו זה בגלל שהוא היה בעיכוב. אני אסביר את הנקודה הזאת. הוא היה בעיכוב ביחס לסדר העולם. אנחנו רואים הדוגמה הקלאסית של צדיק ורע לו בתנ"ך. איוב. איוב. כן, מישהו אמר לי, שאל אותי ברצינות, מדוע בשיעור אתה אומר איוב ולא אומר איוב? אז אמרתי לו שאני לא מתכוון לשום דבר, קשה לו להאמין, אבל זה נכון. כן, איוב, איוב, בערבית אומרים איוב, נכון? איוב היה צדיק ורע לו. עכשיו השאלה היא, כשאנחנו רואים בתנ"ך, אנחנו רואים שהאיש הזה באמת אין לו שום עבירה. הוא צדיק מוחלט. צדיק גמור במובן הפשטי של הדבר. אבל אנחנו רואים שכל שבוע הוא היה מקריב קורבנות, כי אמר, אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים. כלומר, איוב היה משוכנע, היה בטוח בצדקותו, אבל היה לו ספק אם צדקותו תוכל לעבור לדור הבא. מדוע שהיא לא חשש כזה? הרי אין שום סיבה שאם אדם הצליח לחנך את עצמו לצדקות, שלא יחנך אחרים לצדקות, לכאורה. אלא הסיבה הייתה כנראה שסדרי העולם השתנו. כלומר, הוא חי בתקופה היסטורית, שבה העולם כבר לא מה שהיה. אז הוא נשאר צדיק לפי הקריטריונים של העולם הקודם, אבל הוא עוד לא אימץ את הקריטריונים של הצדקות בדור הבא. ולכן באים עליו ייסורין כדי להתאים אותו לדור החדש. ואיך רואים את הדבר הזה, שבאמת בזמנו של איוב היה כל כך קשה? כסדים שלחו שלושה ראשים, כן? ואחר כך שווה, ותיפול שווה ותיקחם. רואים שיש מלחמות אז בעולם. אם יש מלחמות בעולם, סימן שהעולם בזעזוע. אז איך איוב נשאר צדיק לפי הדור הקודם? כמובן? זה הבעיה. שלפעמים הצדיק הוא צדיק, אבל לא של הדור הזה. יש ביטוי שמצוי מאוד בעולם החרדי, דורנו דור יתום. מכירים את הביטוי הזה? ביטוי הזה? אומרים, הדור הזה, מה? לא רק בעולם החרדי? אני שמעתי את זה רק בעולם החרדי. שאומרים, אוי ואבוי, אוי גבל, דורנו דור יתום. למה מתכוונים, דור יתום? תראו, הדור יתום זה דור שאין לו אבות. וכי אין לו אבות? הרי יש לו אבות. יש רבנים גדולים, יש הגדולים, כמו שאומרים, נכון? אז איך אתה אומר שהדור דור יתום? אלא הכוונה שיש לו אבות, אבל אבות של דור אחר, לא של הדור הזה. כלומר, הם נשארו בדור אחר, לכן הם לא אבות של הדור. מה? אני אומר לך למה הם מתכוונים. זאת אומרת שיש לדור קושי, בגלל שאין לו אבות. הדבר מפורש בפרשת שופטים. כתוב, ובאת אל הכהן או אל השופט אשר יהיה בימים ההם. מה אומר רש"י? אין לך אלא שופט שבימיך. מה זה שופט שבימיך? אתה צריך מכל השופטים שיש בדור ללכת דווקא לשופט שבימיך. אל תלך לשופט שלא בימיך. שאיננו מבין באיזה ימים הוא חי. כי אז הוא צדיק ורע לו. טוב, צריך להמשיך את הדבר הזה, לא חשבתי שכבר כל כך מאוחר. שלום.